מסכת עירובין פרק שמיני. אנחנו חוזרים לרגע לענייני עירובי תחומין, ואז חוזרים שוב לעירובי חצרות. משנה א', כיצד משתתפים בתחומין? כלומר, רוצים להניח עירוב תחומין. נגיד כל העיר רוצה ללכת לכיוון מסוים. איך אחד יכול לעשות לכולם עירוב תחומין? מניח את החבית ואומר, הרי זה לכל בני עירי, לכל מי שילך לבית האבל או לבית המשתה. כלומר, הולך האחראי עם חבית של יין נגיד, ומניח את זה במקום שבו הם רוצים לאותו כיוון ללכת. מניח את זה ואומר שזה לכל בני עירו, כמובן כל מי שרצה. לכל מי שילך לבית האבל או לבית המשתה. מכאן אנחנו רואים שמערבים עירוב תחומין לצורך מצווה. וכל שקיבל עליו אם בעוד יום מותר, מי שתחשך אסור, שאין מערבים מי שתחשך. כלומר, רק מי שמראש התכוון להשתתף בשיתוף, בעירוב תחומין הזה, הוא יכול באמת, זה קונה לו, אבל אם מי שתחשך מישהו החליט את זה, אי אפשר, שאין מערבים מי שתחשך. משנה ב', כמה הוא שיעורו? מזון שתי סעודות לכל אחד. וכאן אין חילוק בין מרובין למועטין. מזונו לחול ולא לשבת, דברי רבי מאיר, רבי יהודה אומר, לשבת ולא לחול. אז אם הוא צריך להניח מזון שתי סעודות, אומר רבי מאיר, כל סעודה, הוא יכול למדוד לפי מזון, לפי סעודה שהוא אוכל ביום חול. לא צריך למדוד לפי סעודת שבת, כן? מתוך הבנה שסעודה של יום חול היא יותר קטנה מסעודת שבת. רבי יהודה אומר, לשבת ולא לחול, הוא צריך למדוד לפי מזון של סעודת שבת ולא של סעודת חול. אומרת המשנה, וזה וזה מתכוונים להקל. טוב, הבנו איך רבי מאיר מקל כשהוא אומר שזה דווקא למדוד לפי חול. איך רבי יהודה אומר שזה מקל כשהוא אומר שצריך למדוד לפי סעודת שבת? בגלל שבשבת אוכלים שלוש סעודות ולא שתי סעודות, אז כל סעודה היא יותר קטנה מסעודה רגילה של חול. רבי יוחנן בן ברוקה אומר, מכיכר בפונדיון מארבעה סעים בסלע, רבי שמעון אומר שתי ידות לכיכר משלוש לקו. כלומר, רבי יוחנן בן ברוקה ורבי שמעון נותנים בעצם שיעור בשיטה אחרת, מהו גודל הכיכר שהוא נחשב שתי סעודות. הם מחשבים בשבילך את גודל הכיכר, תכין כיכר כזה, תניח איזה איפה שאתה צריך עירוב תחומין, זה כבר נחשב שתי סעודות. אומר רבי יוחנן בן ברוקה, מכיכר בפונדיון מארבעה סעים בסלע. כלומר, כאשר אפשר לקנות בשוק ארבעה סעים בסלע, ארבעה סעים של חיטה בסלע, ועכשיו מזה אתה, עכשיו תיקח שווי של קמח בפונדיון, כשהשער הוא ארבעה סעים לסלע, מהכמות של הפונדיון, תכין כיכר, זה מזון שתי סעודות. ולפי החישוב זה יוצא שש ביצים. רבי שמעון אומר, שתי ידות לכיכר משלוש לקו, כלומר, כאשר אתה לוקח קו של קמח, מכין מזה שלוש כיכרות, אז שתי ידות של כיכר אחד, כלומר, שני שליש מאחד הכיכרות, כשהכנת שלוש מקו, זה נחשב מזון שתי סעודות, אותו שני שליש כיכר, שזה יוצא חמש ושליש ביצים, כלומר הוא מקל יותר מרבי יוחנן בן ברוקה. ממשיכה המשנה, חציה לבית המנוגה וחצי חציה לפסול את הקביעה. כלומר, הכיכרות האלה של רבי יוחנן בן ברוקה ורבי שמעון, הם כל אחד לשיטתו חצי מזה, בדיוק חצי מהכיכר הזה, זה יהיה השיעור להתאמה בבית המנוגה, וחצי חציה, כלומר רבע מזה, זה שיעור לפסול את הקביעה. מה זה אומר ההלכות האלה? בית המנוגה, ההלכה היא שמי שנכנס לבית המנוגה, בית שיש בו צרת, שהוא מוסגר למשל, אז הוא נטמע. הוא נטמע מיד, רק מעצם להיות בתוך הבית. הבגדים שעליו לא נטמעים מיד, הם נטמעים רק כשיעור אכילת פרס. פרס זה חצי, חצי כיכר. אז מהו גודל הכיכר שחצי ממנו שיעור זמן אכילתו, זה הזמן שלוקח לבגדים שלך להיטמע? חצי מהכיכר שאמרנו עכשיו. או חצי חציה לפסול את הקביעה. רבע מהכיכר זה אם אדם אכל מאכלים טמאים בגודל של רבע כיכר, כלומר חצי חציה של הכיכר, אז גופו נהיה טמא. אז הכיכר שאמרנו זה השיעור. כלומר חצי חציה של הכיכר. משנה ג', אנשי חצר ואנשי מרפסת שכחו ולא ערבו, כל שגבוה 10 טפחים למרפסת, פחות מכאן לחצר. כלומר, יש לנו כאן חצר שיש בו בית, יש בו בניין עם שתי קומות, אנשים גרים בקומה הראשונה ואנשים גרים בקומה השנייה. אם אנשי החצר ואנשי המרפסת, כלומר אנשי קומת הקרקע ואנשי העלייה לא שכחו ולא ערבו זה עם זה, אז הם לא יכולים לטלטל מאחד לשני, וכל שגבוה 10 טפחים, כלומר אסור לאנשי המרפסת לטלטל לחצר, וכל דבר שהוא בחצר והוא גבוה 10 טפחים, החלק העליון שלו שייך למרפסת. כלומר, הוא נחשב עם הרשות שלמעלה. פחות מכאן לחצר, אבל רגע, גם לזה יש הגבלה. חוליית הבור והסלע גבוהים 10 טפחים למרפסת, פחות מכאן לחצר. כלומר, זה דוגמה בעצם. יש לנו בור, שהבור ברור שהוא שייך לחצר, אבל החוליה של הבור, החול שהוציאו מהבור בשביל לעשות את הבור, כלומר, הגדה של הבור, שאם היא גבוהה 10 טפחים או סלע שבאמצע החצר, זה יהיה למרפסת. פחות מכאן, אם זה פחות מ10 טפחים לחצר. במה דברים אמורים? בסמוכה, אבל במופלגת, אפילו גבוהה 10 טפחים לחצר. כלומר, רק אם החוליית הבור או הסלע הזה הם קרובים למרפסת, אז המרפסת יוכל לטלטל אליהם בפועל, טכנית, אז היא שייכת להם. אבל אם היא מופלגת מהם, אז גם אם גבוהה 10 טפחים היא שייכת לחצר. ואיזו היא סמוכה? כל שאינה רחוקה 4 טפחים. כלומר, רק אם היא סמוכה 4 טפחים למרפסת. משנה ד', הנותנת עירובו בבית שער, אכסדרה ומרפסת. אינו עירוב, והדר שם אינו אוסר עליו. כלומר, יש לנו את החצר. איזה בתים נחשבים בתים לעניין עירוב חצרות? אז נתחיל מדברים שלא נחשבים בתים. בית שער, שזה הבודקה של השומר, או אכסדרה, שזה איזשהו מבוא לבית, מבואה כזאת, מרפסת. הדברים האלה לא נחשבים בית דירה, ולכן מצד אחד, אם הוא הניח את העירוב שמה, זה לא נחשב שהוא הניח את העירוב באחד הבתים שבחצר, ואז בעצם לא תקף העירוב. מצד שני, אם מישהו גר שם, נגיד בבית השער הזה, הוא לא צריך להשתתף בעירוב חצרות, והוא לא אוסר על אף אחד. למה? כי המקום הזה לא נחשב דירה משמעותית. בבית הטבן, ובבית הבקר, ובבית העצים, ובבית האוצרות, הרי זה עירוב, והדר שם אוסר עליו. כלומר, אם הניחו את העירוב בבית הטבן או בבית הבקר, כן, איזה רפת שיש שם, ובית העצים, ובית האוצרות, איזשהו מחסן, זה כבר כן נחשב בית חשוב, כי יש לזה שימוש לאדם עצמו, זה לא משמש משהו אחר. כלומר, מחסדרה משמשת את הבית, גם המרפסת. השער משמש, בית השער משמש את השמירה, אבל בית הטבן, בית הבקר, בית העצים, את האוצרות, משמש את האדם. ולכן, קודם כל, אם הוא הניח שם את העירוב, אז הרי זה עירוב. ודבר שני, הדר שם אוסר עליו. כלומר, אם מישהו נכנס לגור שם, הוא חייב להשתתף בעירוב חצרות. רבי יהודה אומר, אם יש שם תפיסת יד של בעל הבית, אינו אוסר עליו. רבי יהודה מדבר על מקרה קצת אחר, מדבר על אדם שסוחר בית באותה חצר. אז בעיקרון, אם הוא סוחר בית, הוא צריך להשתתף בעירוב חצרות, ואם הוא לא ישתתף הוא אוסר על כולם. אבל אם הוא שכר את זה, אבל עדיין יש לבעל הבית תפיסת יד בבית שלו, להשתמש שם במקום הזה, אינו אוסר עליו, כי הוא נחשב אורח של בעל הבית. משנה ה', המניח את ביתו והלך לשבות בעיר אחרת. אחד נוכרי ואחד ישראל, הרי זה אוסר, דברי רבי מאיר. כלומר, לפי רבי מאיר, אם האדם, אפילו שהוא לא נמצא בבית שלו, והוא הלך לעיר אחרת, אם הוא לא ביטל את רשותו או הזכיר את רשותו, במקרה של נוכרי אמרנו צריך לזכור ממנו את רשותו, הרי זה אוסר, למרות שהוא לא נמצא כאן, זה דברי רבי מאיר. רבי יהודה אומר אינו אוסר. למה? אדם שלא נמצא, אז הדירה שלו לא נחשבת דירה, ולכן הוא לא אוסר. רבי יוסי אומר, נוכרי אוסר, ישראל אינו אוסר, שאין דרך ישראל לבוא בשבת. כלומר, אומר רבי יוסי, ישראל באמת אינו אוסר, כי אם הוא נסע, מה הסיכוי שיחזור בשבת? רק אם יהיה איזה פיקוח נפש או משהו? לא צריך לחשוש מזה, אז באמת הרשות שלו בטלה, אבל נוכרי אולי הוא יחזור באמצע שבת, לכן הרשות שלו לא בטלה. רבי שמעון אומר, אפילו הניח ביתו והלך לשבות אצל ביתו באותה העיר אינו אוסר, שכבר הסיע מליבו. כלומר, אדם שנוסע אפילו בתוך מקום שהוא יכול לחזור ממנו בשבת, אומר רבי שמעון, למשל הלך לשבות אצל ביתו שגרה באותה עיר, אינו אוסר, שכבר הסיע מליבו, הוא מבחינתו לא חוזר הביתה באותו, מדובר שהוא לא מתכנן לחזור הביתה, הוא מתכנן לנסוע לביתו, ולא לחזור לביתו באותה שבת. אז הוא אינו אוסר, שכבר הסיע מליבו. כלומר, הוא כבר הסיע את הדבר מליבו, ורשותו כבר בטלה לעניין חצרות. הגמרא אומרת כאן משהו מאוד מאוד מעניין, שדווקא הוא הולך לשבות אצל ביתו באותה העיר, כי אין חשש שהוא יתקוטט עם חתנו, ובסוף, למרות שהוא תכנן להיות אצלו כל השבת, יחזור הביתה. אבל אם הוא הלך לשבות אצל בנו, הוא עלול להתקוטט עם קלתו, אולי אשתו עם קלתו, והם עלולים לחזור באותה שבת. משנה ו', בור שבין שתי חצרות, אין ממלאים ממנו בשבת. יש בור מים בין שתי חצרות שלא ערבו זה עם זה. המים כאן הם בעצם שייכים לשתי החצרות, ובגלל שלא ערבו זה עם זה, אי אפשר למלא ממנו בשבת, כי זה, מוסרים את זה אחד על השני. אלא אם כן, עשו לו מחיצה גבוהה 10 טפחים, בין מלמעלה, בין מלמטה, בין מתוך עוגנו. כלומר, חוץ מהמחיצה שיש להם בין חצרות, שבגללה הם נחשבים שתי חצרות, הם צריכים שבתוך הבור יהיה עוד מחיצה. בין מלמעלה, בין מלמטה, הכוונה, בין בחלק העליון של המים, בין בחלק התחתון של המים, כלומר, אפילו אם זה סמוך לקרקעית, ואפילו אם זה סמוך לשפת המים, בין מתוך עוגנו, מתוך עוגנו הכוונה, אפילו אם זה מעל קו המים, בחלק העליון של פתח הבור, בכל מקרה, אם יש שם איפשהו מחיצה גבוהה 10 טפחים, אז זה גם חוצה כביכול את המים, והם יכולים כל אחד מהחצי שלו לשאוב. רבן שמעון בן גמליאל אומר, בית שמאי אומרים מלמטה, ובית הלל אומרים מלמעלה. כלומר, לפי רבן שמעון בן גמליאל, בית שמאי מחייבים שהמים יהיו, שהמחיצה תהיה מלמטה, ובית הלל אומרים מלמעלה, מסבירים אף מלמעלה. כלומר, הם אלה שמתירים לעשות גם מלמעלה. אמר רבי יהודה, לא תהיה מחיצה גדולה מן הכותל שביניהם. אומר רבי יהודה, אני בכלל לא מבין. יש מחיצה שחוצה בין החצרות, גורמת להם להיות שתי חצרות שונות, שאי אפשר אפילו לערב ביניהם. אז איך יכול להיות שהמחיצה הזאת לא מספיק טובה בשביל לחצות גם את המים? ולכן אומר רבי יהודה, לא צריך עוד מחיצה. המחיצה שלמעלה היא כבר חוצה את המים. משנה זין. אמת המים שהיא עוברת בחצר. אין ממלאים ממנה בשבת. מדובר על אמת מים שנכנסת לתוך החצר, יוצאת אולי מהצד השני, והיא מגיעה מאיזשהו נהר, לכן דינה ככרמלית. מדובר שהיא רחבה, כן, אלה אם כן עשו לה מחיצה גבוהה 10 טפחים בכניסה וביציאה, מדובר שהיא רחבה 4 טפחים, עמוקה 10 טפחים, כלומר דינה ככרמלית, אז היא ממשיכה להיות דינה ככרמלית כמו הנהר שבחוץ, אז אין ממלאים ממנה בשבת, כי זה טלטול מכרמלית לרשות היחיד, אלא אם כן עשו לה מחיצה גבוהה 10 טפחים, אנחנו כבר לא מדברים על שתי חצרות, כן, מדובר על חצר אחת. אם עשו לה מחיצה גבוהה 10 טפחים בכניסה וביציאה, כן, מחיצה הכוונה כמו שראינו במשנה הקודמת, מלמעלה, כן, לא משהו שחוסם לגמרי. בכניסה וביציאה שלה, אז כל מה שנכנס נחשב באמת שלהם. רבי יהודה אומר, כותל שעל גבה תידון משום מחיצה. אומר רבי יהודה עוד פעם, אני לא מבין. יש כאן כותל שחוצץ בין החצר למה שמחוץ לחצר? למה זה לא יכול להיות מספיק? גם בשביל המים. אמר רבי יהודה, מעשה בעמה של אבל, שהיו ממלאים ממנה על פי זקנים בשבת, אמרו לו, מפני שלא היה בה קשיור. אמר רבי יהודה, יש בעיר אבל, בגליל, היו ממלאים ממנה על פי זקנים, לא עשו סתם, עשו זה על פי זקני ישראל, מילאו ממנה בשבת, בלי לעשות את המחיצות שלכם. אמרו לו, מפני שלא היה בה קשיור. מה זאת אומרת? זה לא היה, העמה לא הייתה רחבה, היא לא הייתה נחשבת קרמלית, היא לא הייתה רחבה 4 טפחים ועמוקה 10, אלא פחות מזה. לכן הייתה נחשבת חלק מהחצר או מקום פטור, לכן היה מותר למלות בלי לשים שם מחיצות. משנחת, גזוזתרה שהיא למעלה מן המים, אין ממלין ממנה בשבת. אז כאן מדובר על אדם שיש לו מרפסת שהיא מעל מים. איזה מים? לא יודע, נהר, אגם, לא משנה. והוא רוצה למלא מהנהר או מהאגם, שהם כמובן קרמלית. רוצה למלא מהם לבית שלו, הוא לא יכול למלא מהם, אין ממלין ממנה בשבת, כי זה טלטול מקרמלית לרשות היחיד. אלא אם כן עשו לה מחיצה גבוהה 10 טפחים בין מלמעלה, בין מלמטה. הכוונה, אם במרפסת עצמה יש חור בעצם ברצפת המרפסת כדי למלא, כן, לדלות שם, אם עשו מחיצה גבוהה 10 טפחים מעל החור או מתחת לחור, כלומר מרצפת הגזוזתרה ומטה, מחיצה גבוהה 10 טפחים לכיוון המים, אז מותר למלא בשבת. זה נחשב כבר רשות שלו. וכן שתי גזוזתרות זו למעלה מזו, עשו לעליונה ולא עשו לתחתונה, שתיהן אסורות עד שיערבו. כאן מדובר על שתי מרפסות, זו למעלה מזו, לשתיהן יש חור ושתיהן ממלאות ביום חול מהנהר. בשבת, אם עשו לעליונה ולא עשו לתחתונה, כלומר עשו את התיקון הזה לעליונה ולא עשו את התיקון הזה לתחתונה, שתיהן אסורות עד שיערבו. אז לשתיהם יהיה אסור לדלות. עכשיו נסביר, אם הן מערבות זו עם זו, מספיק שאחת, כן, עירוב חצרות, מספיק שאחת תעשה את התיקון הזה. התיקון הזה הוא טוב לשניהם. אבל אם לא עירבו זו עם זו, אז רק אם שתיהן תעשנה את התיקון הזה, אז יהיה מותר לעליונה ולתחתונה לדלות. אבל אם למשל העליונה עשתה תיקון והתחתונה לא עשתה, אז העליונה לא יכולה לדלות דרך התחתונה שלא עשתה. ואם התחתונה עשתה והעליונה לא עשתה, אז העליונה אוסרת, כי יש לה דריסת רגל דרך התחתונה, היא אוסרת את התחתונה, היא כמובן גם אסורה. לכן רק אם הם, או, לכן הם חייבים לערב זה עם זה כדי שיהיה מותר להם, וגם לעשות תיקון. משנה ט', חצר שהיא פחותה מארבע אמות, אין שופכים בתוכה מים בשבת, אלא אם כן עשו לעוקה מחזקת סעתיים מן הנקב ולמטה, בין מבחוץ, בין מבפנים. עכשיו אנחנו כבר פחות מדברים על ענייני, אנחנו לא מדברים כבר על עירוב חצרות, אלא עניינים, עניינים שקשורים לחצרות בשבת. חצר שהיא פחותה מארבע אמות, אין שופכים בתוכה מים בשבת, זה ההתחלה. לשפוך מים לחצר אין בעיה, כמובן אם עשו שם עירוב וכולי. אבל אם החצר היא לא 400 אפילו, אז אסור לשפוך שם מים, כי זה בוודאות נוזל לרשות הרבים, והאדם כבר ישפוך לרשות הרבים אולי. אלא אם כן עשו לעוקה מחזקת סעתיים מן הנקב ולמטה. כלומר, אלא אם כן עשו שם בריכת ניקוז, זה עוקה, שהיא מחזקת לפחות סעתיים מים מן הנקב ולמטה. כלומר, לפני הנקב שבו זה נוזל לרשות הרבים, מתחת לזה צריך שיהיה עוקה מחזקת סעתיים. אז אפשר לשפוך לשם. כי אז גם אם העוקה מלאה מים, אף אחד לא יחשוב, אף אחד לא יבוא מזה להבין, כנראה מותר לשפוך לרשות הרבים. וזה בין מבחוץ, בין מלפנים. כלומר, בין אם העוקה הזאת היא בתוך החצר, בין אם היא ברשות הרבים סמוכה לחצר, כאילו בעצם חפרו מתחת לקרקע רשות הרבים ועשו שם את הבריכת ניקוז הזאת. אלא שמבחוץ צריך לקמור, מבפנים אין צריך לקמור. כלומר, אם הוא עשה את זה, את העוקה הזאת בתוך החצר שלו, הוא לא צריך לחסות את העוקה. מספיק שיש שם את הבריכה הזאת, לקמור זה לעשות שם תקרה. אבל אם הוא עשה את זה מבחוץ, אם הוא עשה את העוקה שלו ברשות הרבים, הוא חייב לקמור, הוא חייב לעשות לזה עם כיסוי, כדי שהוא לא יגזול את רשות הרבים. משנה י', רבי אליעזר בן יעקב אומר, ביב שהוא כמור 400 ברשות הרבים, שופכים לתוכו מים בשבת. כלומר, יש לנו תעלת ביוב שיוצאת מהחצר לרשות הרבים. כאן אנחנו כבר לא מדברים על בריכת ניקוז, מדברים כאן על שפיכת מי שופכים, כמובן שאסור לשפוך לרשות הרבים, אבל אם התעלה היא כמורה, היא מכוסה 400, כלומר היא יוצאת מהחצר, אבל היא מכוסה 400 לתוך רשות הרבים, מותר לשפוך לתוך הביב הזה. למה? כי אנחנו אומרים שכנראה מה ששפכת נספג בקרקע של אותם 400, ואז בעצם החלק המכוסה הוא לא רשות הרבים, כי הוא מכוסה. אז בעצם לא טלטלת לרשות הרבים. שופכים לתוכו מים בשבת. והחכמים אומרים, אפילו גג או חצר מאה מאה לא ישפוך על ביב. כלומר, אפילו אם הגג הם ממשיכים מאה מאה לתוך רשות הרבים, או החצר ארוכה מאה מאה, ואתה יודע שזה ייכנס לתוך ביב שהוא לא מכוסה, לא ישפוך על פי הביב. למה? כי המים, אתה שפכת בכוונה לרשות הרבים, ובדעתך שזה יגיע לרשות הרבים, אתה יודע שלא הכל יישאר באותם 400. אבל שופך לגג והמים יורדים לביב. מה כן מותר לעשות לפי חכמים? אם אתה לא שופך ישירות לתוך פתח הביב, אז גם אם זה בוודאות יצא החוצה, זה מותר. למשל, הוא שופך את זה על הגג, ומהגג זה נוזל לרשות הרבים. זה מותר. כלומר, שפיכה לא ישירה לרשות הרבים. והחצר והחסדרה מצטרפים ל-400. כלומר, דיברנו קודם על חצר שאין בה 400, אז אסור לשפוך לתוך המים בשבת. משלימה עכשיו המשנה ואומרת שגם האחסדרה, כן, שזה מבואה של, מבואה לבית, למשל, יכולה חצר עם האחסדרה יכולים להצטרף להיחשב 400. אם יחד עם האחסדרה יש 400 בחצר, אז כבר יהיה מותר לשפוך לחצר בשבת. משנה י' א', וכן שתי דיוטאות זו כנגד זו, מקצתן עשו עוקה ומקצתן לא עשו עוקה, עת שעשו עוקה מותרין ועת שלא עשו עוקה אסורין. אז כאן מדובר על שתי שורות של בתים שיש ביניהם חצר. זו כנגד זו, יש ביניהם חצר, והחצר היא לא 400, אין בה 4, כן 4 על 400. ושתי דיוטאות, הכוונה שתי בתים, בניינים שיש להם כן, משני הצדדים, מקצתן עשו עוקה ומקצתן לא עשו עוקה. כלומר, צד אחד עשה עוקה כדי לשפוך לתוכו מים, וצד אחד לא עשה. מדובר שהשתי דיוטאות האלה לא ערבו עירוב חצרות זה עם זה. אז אם אלה עשו עוקה ואלה לא, עת שעשו עוקה אסורים ועת שלא עשו עוקה, עת שעשו עוקה מותרים ועת שלא עשו עוקה אסורים. כלומר, העוקה נחשבת עם מתירה בשפיכת מים לאותו חצר פחות מ-400, רק למי שעירב עם מי שעשה את העוקה. אבל אלה שלא עירבו עם מי שעשה את העוקה, אז העוקה לא מתירה להם לשפוך מים לאותה חצר. עד כאן.